שלום וברכה ובוקר טוב. פרק כ"ד, פסוק ג' והשביעך, בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אז איך נקרא השם פה? אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. ביטוי מיוחד. לא תמיד אומרים את זה. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב מקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. טוב, הדברים ברורים, אברהם איננו רוצה כנענית, הוא רוצה ממשפחתו. למה? מה אכפת לו? מה זה משנה? מאיפה היא באה? העיקר שהיא צדקת. אם כן, עולה השאלה, מה רע בכנענית צדקת? למשל, אנחנו רואים שיהודה, ועת ההיא וירד יהודה מאחיו, ועת עד איש אדולמי ושמו חירה, וירשה אישה, איש כנעני ושמו שועה, ואז הוא מתחתן עם הבת שלה, הוא לוקח אישה כנענית. יותר מזה גם מצאנו אצל שמעון, אחד מהבנים של שמעון נקרא שאול בן הכנענית. וגם אנחנו יודעים, אומנם המדרשים, שיהושע בן נון נשא את רחב, רחב שהייתה כנענית. ואז השאלה היא, אם כן, למה הוא לא רצה, למה אברהם ויצחק ויעקב לא רוצים כנעני? אם כנעני זה פסול, אז זה פסול תמיד. ואם זה, אם יהודה יכול להתחתן עם כנענית, אז למה לא? התשובה היא שבזמן האבות, אברהם, יצחק ויעקב, עדיין לא נולדה האומה. כיוון שלא נולדה האומה, אי אפשר להביא גורם מבחוץ. כי גורם מבחוץ ישנה את האופי של המשפחה העברית. ולכן בזמן האבות אברהם, יצחק ויעקב מתחתנים רק במשפחה. אחר כך, כשכבר נולדה הזהות הישראלית, אז הגיע הזמן דווקא להתחתן עם כנעניות. יש אפילו דעה בחז"ל שכל הנשים של כל 12 השבטים כנעניות היו. כלומר, שאין פסול עקרוני בכנענית, אבל יש צורך בבניין זהות במעגל סגור, כן? בזהות סטרילית. בתוך האומה, אברהם, יצחק ויעקב. בעצם אפשר לומר שהנישואין של יהודה עם כנענית הם הכרזה על כך שהאומה נולדה. האומה נולדה, אז אפשר לצרף. דבר הזה מזכיר לי אפיזודה, אולי קצת לא כל כך נוחה לנו, אבל היא באמת עובדה היסטורית. מכתב שכתב בנימין זאב הרצל, זכותו להגן עלינו אמן, למקס נורדאו, כשהוא התחתן. מקס נורדאו, כידוע לכם, היה סגנו של הרצל בהסתדרות הציונית. והוא נשא גויה. גויה. פרוטסטנטי. בסדר. כל ההסתדרות הציונית רעשה. איך אפשר שהמנהיג של הציונות התחתן עם גויה? מקס נורדאו היה כל כך רחוק מיהדות דתית לפחות, שהוא לא הבין בכלל מה רוצים ממנו. הוא שולח מכתב להרצל ואומר, אני לא יודע מה קרה. אנשים עושים לי בעיות, כי התחתנתי עם גויה, מה הבעיה? כן, זה, עד כדי כך האדם היה רחוק. מה שמעניין אותי כאן, זה גם נכון, ואפילו גם של רבי יצחק אברבנאל. כן. עכשיו, ואז יש תשובה מאוד מעניינת, הרצל עונה לו בשלושה סעיפים. סעיף א', מזל טוב לחתונתך. ב', נראה לי, זה נוגע לעניין שלנו, נראה לי שכאשר עם ישראל ישוב לארצו, יהיה יותר נוח לקלוט אלמנטים מן החוץ. זה דווקא תואם את מה שדיברנו עכשיו. ואז הוא מוסיף עוד סעיף שלישי שאולי יקומם אותנו. יש לך תקדים מפואר, נדמה לי שמשה נשא מדיינית. בסדר, בסדר, אנחנו גם יודעים, זה נאמר, בת יתרו מי יתירה לך, אנחנו מכירים את הטענה הזאת. טוב, אבל זה, בעצם מה שרציתי לומר, שהפסול של הכנענית איננו פסול מהותי, כן, למרות שאמרו חז"ל, שארור כנען ואני ברוך ואין ארור מדבק בברוך, בסדר. אי אפשר לתקן מידות רעות, כן? באמת, מה עם הבחירה החופשית? אפשר לתקן מידות רעות, רק שזה דורש איזשהו תהליך. אפשר להפוך מארור לברוך, אבל זה עבודה. בכל מקרה, בזמן של אברהם זה עוד לא שייך. לכן הוא אומר, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. האם בזמן אברהם היה גיור? האם בזמן אברהם היה גיור? יעיין נא כבודו בהלכות עבודה זרה לרמב"ן, שאומר שאברהם היה מצרף אליו אלפים מורבבות, ולא עוד, אלא שהספרי אומר שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה... מגיירת את האנשים. השאלה למה הם היו מגיירים את האנשים האלה, זה נושא רחב, זה לא הגיור שלנו, כיוון שזה לא בלי אבא אומה, כי אין אומה, אבל זה גיור לאמונת אברהם, ולכן הם גם נימולו. בית אברהם נימולו. טוב, ויאמר אליו העבד, אולי לא תובה האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת. מה המשמעות של האפשרות הזאת? אנחנו דיברנו על זה, נראה לי בפעם שעברה, שיש מאבק בין שתי השושלות של, של בני תרח, בין אברהם לנחור, כשהוויכוח הוא מהי האסטרטגיה הנכונה של המשפחה העברית, מה עושים כדי להעביר את המסרים של עבר הקדמון אל העולם. כשהשיטה של נחור היא שצריך להקים קהילות קהילות בגולה, ועל ידי זה לתקן את העולם, ולכן גם הבן של נחור בתואל כבר נקרא ארמי, כבר לא נקרא עברי, ועוד שהשיטה של אברהם, הוא קיבל על זה נבואה כמובן, השיטה של אברהם היא דתית לאומית, זאת אומרת צריך להקים מדינה, ומהמדינה הזאת בטריטוריה נתונה משם להקרין לעולם כולו. זה הוויכוח, ולכן השאלה מי יגור אצל מי, האם יצחק ירד או שרבקה תעלה, היא שאלה רלוונטית לנושא. היישב השיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם, ויאמר אליו אברהם, משם לחפה את השיב בני שם. השם, אלוהי השמיים. יש פה בעיה. לפני כן היה כתוב אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. כאן, פתאום השם לא, כבר לא אלוהי הארץ. בוא נראה. אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי. זאת אומרת, מי לקח אותי? תודה רבה. מי לקח אותי מבית אבי ומארץ מולדתי? השם אלוהי השמיים, לא אלוהי הארץ. כי אז הייתי בחוץ לארץ, אז השם הוא לא אלוהי הארץ. אבל כשהוא מדבר פה בהשבעה, הוא אומר, מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, אני בארץ ישראל. אז כשאני בארץ ישראל, השם הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. זה ברור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי הארץ, בארץ ישראל בלבד. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שאל ילד בגן, ומתי ברא חוץ לארץ? כי כשהעברי שומע את המילה הארץ, הארץ זה ארץ ישראל. ולכן כשיוצאים לחוץ על הארץ, עולים על מטוס, אלוהי השמיים, אלוהי הארץ. נגיד את זה אחרת, אצל האומות, הקשר אל אלוהים עובר דרך השמיים. ואצל היהודים בשמיים ובארץ. יש יש אצל הגאון מווילנה בפירושו לשיר השירים, הוא מסביר שמקום המחצב של הנשמות של הגויים הוא השמיים, ומקום ומקור המחצב של נשמות ישראל הארץ. כן, מקום יותר עליון, כלומר היכולת לחשוף את הקדושה במקומות הנמוכים, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. ולכן אצל הגויים קשה מאוד להם לקבל את אורח החיים היהודי שמקדש את האכילה. כן, הרומאים חשבו שהיהודים הם חומרניים, כי כל החגים שלהם מלאים בסעודות. כן, בעוד שדבר של קדושה אצל האומות זה הצום, אתה מתענה, זה המעלה. אבל לאכול, איך אתה יכול לקרוא לזה קדושה? מה?
רמדאן.
כן, ברור, הנה הרמדאן דוגמה, זה התפיסה של האומות שקדושה דורשת מן האדם צום.
אבל יש להם סעודות
מה יש להם?
יש להם סעודות.
כן, 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 אבל זה כזית, כן, לא משהו. כן, עכשיו יש לנו בכל זאת יום אחד שהתורה ציוותה לצום בו, נכון? אז מה זה היום הזה? זה יום קדוש? לקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים. אבל הבה נשים לב, מה המטרה של הצום? המטרה של הצום היא הסעודה שבסוף הצום. זה הלכה. הרמ"א כותב את זה במפורש, שהסעודה של מוצאי יום כיפור היא סעודת מצווה, שצריך להרבות בה בבשר, ביין, בלחם טוב, במפה יפה. כן? זאת אומרת שבעצם אתה צם כדי לקדש את הסעודה של מוצאי הצום. שאם לא כן, למה אוכלים במוצאי יום כיפור? הרי אם זה בגלל שרעבים, כל אדם שצם ביום הכיפורים יודע שלא רעבים בסוף הצום. נכון? לא רעבים. אז למה אוכלים? אוכלים בגלל שיש קדושה. עכשיו, אחרי שצמת, אתה מסוגל לגשת אל האוכל ולקדש. זה בבחינת אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אבל זאת מעלתה העיקרית של ארץ ישראל, בארץ ישראל יש קדושה בארציות, וחוץ על הארץ, אם אתה רוצה להגיע לקדושה, אתה צריך להיות שמימי. אני זוכר לפני שנים רבות, לקחתי קבוצה של יהודים מארצות הברית, לטיול בשומרון. הגענו, זה היה ההתחלה של הווילות הראשונות בהתנחלויות. זה יצאו מהקרוונים, והיו כמה וילות, ואז הוכנסה הקבוצה הזאת לאחת הוילות בשומרון, ובעלת הבית הראתה איך הבית יפה. אמר לי יהודי אחד מהקבוצה, אחד מהיהודים מאמריקה שהיה שם עם כיפה, אמר לי זה נראה לי יותר חומרי מאמריקה. אז כלומר, בעברית, זה נראה לי יותר חומרי מאמריקה. אז הסברתי לו, בדיוק את הנקודה הזאת, שבארץ ישראל יש קדושה, מעשית וכו'. והביתי לו מספר מקומות, מספר מקורות לרעיון הזה, ואז הוא אמר, זה לא פשוט, צריך לראות מה מפרשים אומרים על זה. טוב, צריך לראות מה מפרשים אומרים על זה. זה תרגמתי עכשיו. טוב, בכל מקרה, זה מה שאומר לו, אומר לו, השם אלוהי השמיים, אני קורא כאן בפסוק זין, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, אז בעצם הוא מתאר את עצמו כיושב בחוץ לארץ, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז לכן לא ייתכן שיצחק ירד בחוץ לארץ, הוא ישלח מלאכו לפניך. ולקחת אישה לבני משם. עכשיו אני רוצה להבין קצת מה זה הסיפור הזה של המלאך. כן? ישלח מלאכו. איפה מצאנו מלאך? קודם כל זה אומר שמלאכים, זה מתאים יותר לחוץ לארץ, מאשר לארץ ישראל. למה? כי בחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא לא נמצא בארץ, אבל שליחים יש לו. כן? כמו שכתוב במחילתא, שכאשר יונה ברח לחוץ לארץ, זה כמו עבד של כהן שבורח לבית הקברות. כן, הרי הקדוש ברוך הוא כהן, ואז שנאמר תיקחו תרומתי, יונה בורח לחוץ לארץ, כמו שהעבד שרוצה להינצל מרבו הכהן, אז הוא יוצא לחוץ לארץ, הוא יוצא לבית הקברות. אומר לו הכהן, אני אמנם לא יכול להיכנס, אבל הרבה שכיחים יש לי. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשרות את שכינתו בחוץ על הארץ, אבל הוא ישלח מלאכו. עכשיו, המילה מלאכו כאן, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה בהמשך. אני רק מזכיר שמילה הזאת היא משמעותית.
אני צריך להגיד אותו, שם מלאכה,
מה? למה לא? כן, ודאי, הרי ברגע שהעבד נמצא בחוץ לארץ, איך ידע מה הוא יעשה? כן? ואם לא, ויכול גם אברהם זקן, הוא כבר אולי פחות שולט במה שקורה. ואם לא טובה האישה ללכת אחריך, וניקית משועתי זאת, רק את בני לא תשב שם. ויעשה מה עבד את ידו תחת ירח אברהם אבניו, והאישה ולא על הדבר הזה. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. עכשיו, יש שאלה מעניינת אצל מבקרי המקרא. מבקרי המקרא טוענים, היו טוענים, שהאזכור של הגמל בתורה הוא אנכרוניסטי. שהרי הגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה, וכאן, הסיפור הזה של אברהם מדובר במאה ה-18 לפני הספירה. אז לכן לא יכול להיות שידובר על גמלים מבויתים. אם כן, יש פה אנכרוניזם בטקסט של התורה. רק שלפני כ-30 שנה נמצאה כתובת בעיר אללח שבאסיה הקטנה, מהמאה ה-18 לפני הספירה, ושם כתוב לתת מנת מספו לגמל. ומאז מבינים שהגמל כבר היה מבוית. מה היו עושים אם לא היו מוצאים את הכתובת הזאת? עד עכשיו היו ממשיכים להקשות. כן? זה דבר מדהים. כלומר, איך מבקרי המקרא עובדים. עוד הערה מעניינת, הגמל לא מוזכר בשום כתובת מצרית. שום כתובת מצרית לא מזכירה את הגמל. יש רק בעיה אחת, שנמצאו שרידי גמלים עתיקים במצרים. אז זה שהדבר לא כתוב, זה לא אומר שהוא לא קיים. כן? והאמת היא, ליבי אומר לי שהמילה גמל כן כתובה בכתובות מצריות. רק שפשוט לא שמו לב שזה המילה מציינת את המילה חמור. יכול להיות שהקדמונים לא יבדילו בין בהמת מסע אחת לבהמת מסע אחרת, לכל קראו חמורים. בסדר? וזה שמבחינה אטימולוגית, המילה גמל והמילה חמור קרובות זו לזו. טוב, בכל מקרה, 10 גמלים. עכשיו, אולי, אם כבר רוצים לרצות את מבקרי המקרא, אנחנו נאמר שאברהם הוא זה שביית את הגמלים. אולי? מי יודע? אולי זה התחיל שם. טוב, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך. הרבה גמלים זה הרבה מסע. יש לו הרבה אנשים. הוא לא הולך לבד, הוא אדם מכובד. וילך. וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך, אל הרם נהרן, אל עיר נחור. מהי עיר נחור? על איזה נחור מדובר? אפשר להגיד שזה נחור אביו של תרח, אפשר להגיד שזה נחור אחיו של אברהם. כלומר, על כל פנים, מה שברור, שיש במשפחה התיישבות מבוססת בהרם נהרן. והרעיון הוא רעיון, אם כן, כפי שאמרנו, להקים קהילות
שלום.
יהדות קוסמופוליטית בארם. התוצאה כן, של הניסיון להיות קוסמופוליטי אצל היהודים, זה מסתיים בהתבוללות.
180.
טוב, זה אומר שהיהודי הקוסמופוליטי הופך בסוף להיות מתבולל. כי הרי המשפחה העברית, הענף הזה במשפחה העברית הופך להיקרא בשם ארמי. יש דוגמאות מעניינות, שמעתם על משפחת ססון מבגדד. משפחת ססון מבגדד, משפחה מכובדת מאוד, חלקה עברה ללונדון. אחד מהסופרים, אחד מאנשי המשפחה הפך להיות סופר בריטי מפורסם, ססון, שהוא כתב בעיקר ספרות רומנים, על ציד הבז על ידי אבירים בריטים בימי הביניים. זה להיות יותר בריטי מזה אי אפשר, כן? ואז מספרים שיום אחד ממשפחת ססון בא מבגדד ללונדון לבקר אותו, ואז הוא מתחיל לדבר איתו על הקהילה היהודית, ועל על בית הכנסת, על בית המדרש, על פלוני ועל מוני ועל מונית, ואז הוא רואה שססון מוריד דמעה. אמר, מה קרה? Oh, we lost India. איבדנו את הודו. כן. We lost India. הלאה. כן, זה קשור לזה בדיוק. טוב, בסדר, זה רק רציתי להביא דוגמה של מה זה להיות יהודי קוסמופוליטי, בסוף אתה מתבולל בתרבות שבתוכה אתה נמצא. טוב. ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת הערב לעת צאת השואבות. מהו הזמן שהשואבות יוצאות כדי לשאוב מים? עת ערב. למה בעת ערב? פחות חם. פחות חם. זה סוף היום. בלילה אי אפשר לשאוב, חשוך, מסוכן. במשך היום חם. אז הזמן שבו יוצאים לשאוב זה לקראת השקיעה. לעת ערב לעת צאת השואבות. אגב, האם אברהם ידע מי היא האישה עליה מדובר? סביר מאוד שכן. הרי ויוגד לאברהם, כן, הנה ילדה מלכה גם היא, בנים לנחור אחיך את עוץ בכורו וכולי, ובתואל ילד את רבקה. זאת אומרת, הוא יודע שבמשפחה יש איזו בחורה צעירה, רבקה, בעצם אליה הוא מכוון. ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום. מה זה היום? אז כמה זמן הוא נותן לקדוש ברוך הוא כדי...
כמה דקות?
20 דקות בערך. יש לו, יש לקדוש ברוך הוא חצי שעה. לקדוש ברוך הוא אומר, זה צריך להיות היום. אז אם זה היום, זה לפני שהשמש שוקעת. כן? כלומר, אין שום סיבה שזה יתעכב. אם זה אמיתי, זה עכשיו. ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב עליהן המים, בנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה, תינה קדר ואשתה, ואמרה שתה, וגם בעליך השקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. ובעדה, כי עשית חסד עם אדוני. נשאלת השאלה, למה המבחן הזה? למה לא... כל דבר אחר יכול להיות אצל הבחורה הזאת. למה דווקא זה שהיא מוכנה להיות פריירית ולהשקות 10 גמלים? אז מה אם זה עשיית חסד? מה הבית שנכנסת אליו? מה פתאום? יצחק הוא מידת הדין. אבל למי היא נועדה? לאברהם או ליצחק? היא מתחתנת עם יצחק. אז זה בדיוק, הוא לא בדק את העיניים, הוא בדק עם המשקה. אלא העניין הוא, עד רבה, מאחר ויצחק הוא צדיק של מידת הדין, הוא זקוק לצדיקה של מידת החסד. בדיוק כמו שאברהם שהוא צדיק של מידת החסד, אז אשתו, שרה, היא מידת הדין. ישפוט השם ביני וביניך, היא אומרת. היא דורשת את הדין. גרש את העמה הזאת ואת בנה. כלומר, יש אידיאל במשפחה של אברהם של ייחוד המידות, של החיבור, אחדות הערכים, החיבור בין החסד לבין הדין. לכן דווקא, כיוון שהיא מיועדת ליצחק, היא צריכה להיות בעלת חסד. אם הייתה מיועדת לאברהם, זה היה סיפור אחר. בסדר? ויהי, רגע, עד שמוצאים פה משהו. כן. השאלה אם מותר לנחש, טוב, זה כבר סוגיה שלמה בגמרא, כל ניחוש שאינו כניחוש של יעזר, עבד אברהם, ונתן בן שאול, אינו ניחוש, ואז אנחנו נכנסים לסוגיה מסובכת, עיין ברמב״ם ובמגיד משנה שם, מה שהם כתבו, האם זה מותר לעשות את הניחוש הזה, או אסור לעשות את הניחוש הזה. אנחנו פטורים כאן מהדיון הזה, כיוון שאנחנו לא עוסקים פה בהלכה. ראי הוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יובלה לפתול בן מיטה, אשת נחור אחיו אברהם, וחדה על שכמה. מנערה, טובת מראה מאוד, בתולה, ואיש לא ידעה, ותרד עינה, ותמלא חדה, ותעל. וירוס, עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לשאול שאלה. אברהם אמר, שהשם ישלח את מלאכו. אנחנו נחפש, כן, עקוב אחרי המלאך, מצא את המלאך, בסדר? אני בינתיים לא ראיתי פה שום מלאך. אני רואה שמגיע העבד, אני רואה שיש גמלים, אני רואה שיש רבקה, ואני שואל את עצמי, איפה המלאך? בואו נראה. והיה רוצה עבד לקראתה, והיא אומר, אגמי לינה, מעט מים מקדר, ואתה אומר שתי אדוני, ותמהר. ותורד כדה על ידה ותשקעו, ותחל להשקע אותו, ותאמר גם נגמליך ישאב, עד מכילו לשתות, ותמהר. מה זה הסיפור הזה של פעמיים ותמהר? אין הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא, נתנו לו דדליין. לכן, כל הסיפור הזה נעשה מהר. עכשיו, העניין של המהירות, הוא לא תמיד מופיע בתורה. יש הרבה דברים שהם דווקא הולכים בצורה דרגתית. גאולת ישראל, כמעה כמעה. אבל, כשיוצאים ממצרים, בחיפזון. 400 שנה חיכינו. אז בדיוק כשצריך לצאת זה בחיפזון. וכאשר, גם בסיפור של מגילת אסתר, עוד מעט פורים. כל הסיפור, מתחילת המגילה, עד תליית המן, זה 9 שנים. 9 שנים. ואז, ויבהילו את המן. זה חייב ללכת מהר. למה להבהיל אותו? למה, אם כבר, הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות תהליכים ארוכים, זה צריך להיות מהר. אגב, דבר דומה יש לנו, בהיריון, 9 חודשים של המתנה. כשמגיע הזמן להיוולד, זה צריך לעשות מהר. אין? לא זה מסוכן. כלומר, יש הבדל בין התהליכים לאורך ההיסטוריה, לרגעים המכריעים. כשרגע מכריע, זה חייב להיות מהר. אותו דבר, הציונות נמשכה הרבה זמן. ערב סיום המנדט, הכל צריך לעשות מהר, עוד לפני כניסת השבת, כדי שהרב מימון לא יעשה בעיות. אתה אומר, גם יציאת מצרים, וואי, לא חשבתי על זה. אתה אומר, בעצם חיכינו 400 שנה, ובדיוק מהזמן שצריך לצאת, וואי, זה בחיפזון. איך לא חשבתי על זה? טוב, ובכן, יש הבדל, אם כן, בין הרגע המכריע, לבין כל התהליך לפני ואחר. המהר"ל מפראג מסביר, משום שכל תהליך טבעי דורש זמן, אבל תהליך של גאולה, כלומר כשמדובר על רגע הגאולה, זה מעל הטבע. מעל הטבע זה מעל הזמן, לכן זה מהר. כן? טוב. לכן אומרים, מהר לגאולנו. כן, בבקשה.
כשיוסף כתוב בהימצאו בנבואה.
כן. נכון, כשמגיע הזמן, זה מוצאים אותו. כן. טוב, את זה אני אמרתי. טוב, בסדר. ותמהר, ותאר כדה אל השוקת, ואתה רוצה אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמלה. נשאלת השאלה, למה היא שופכת את הכד בשוקת? כן? ותמהר ותאר כדה אל השוקת, ואתה רוצה אל הבאר לשאוב. אפשר להגיד אחרי שהיא נתנה מהקד בשוקת, שמיד הגמלים ישתו. אבל זה לא נאה לתת משהו שנתנה לאדם, לתת אותו לגמלים. ועכשיו, אני לא כך מבין מה שקורה שם. הרי אליעזר, עבד אברהם, אם זה אליעזר, לא כתוב שזה הוא, אבל אם הוא מגיע עם 10 גמלים, יש לו אנשים שרוכבים על הגמלים האלה. יש לו איתו, אם כן, אולי אפילו 10 אנשים. או לפחות 5 אנשים, והם עומדים ליד השוקת, מחכים שהילדה הקטנה הזאת תגמור להשקות את כל הגמלים. איך זה נקרא? היא פריירית בריבוע. מה זאת אומרת? כלומר, יש לכם גמלים, תעזרו קצת לשאוב. או? מה? אה? הם היו במלאכים, אתה אומר, כן, זה... הם היו צמאים, לכן לא היה להם איזה ממייה, משהו, זה קצת מוזר כל הסיבור הזה. זה מראה כאן, באמת, על משהו מפחד. אגב, בת כמה היא הייתה? הייתה בת 3, נו באמת. ילדה בת 3 יכולה לשאוב 10 גמלים. מה אתה אומר? אה? אתה אומר זה לא צנוע, כן, ממש בערם נעריים הם שמרו, יכול להיות, כן, אבל בכל זאת זה דבר שקשה לקבל, כי אתם יודעים מה זה, כמה גמל שותה? הוא שותה המון, זה לקח הרבה זמן להשקות את הגמלים, וזה הרבה, כמויות אדירות. טוב.
כמה דבר הוא משווה כותבת את זה?
שמה?
כמה זמן היה בשביל כל הגמלים שכולם צמדים מהדלת,
נו?
אני כותבת שזה זמן אדיר,
כן.
וכמות עצומה של מים, גם מה שוברת,
כן, ודאי.
אז היא כותבת על
זה. אז מעניין, טוב, לא ידעתי, אבל... זאת אומרת שהיא...
אני עובד את העמדה שהזמן עובד מגמר, היום...
כן, אז היא עושה את זה מהר, כן, ברור. אז היא שואבת לכל הגמלים, והאיש משתעל. מי זה האיש? עד עכשיו אמרו העבד. מה פתאום האיש פה? הוא החליף זהות פתאום, עכשיו.
בעיניה,
כן?
היה איש, היא לא ידעת שהוא אין שואלה.
כן.
אז בעיניה הוא היה איש.
אז בעיניה? הוא כתוב שזה בעיניה. עכשיו, סתם ככה שאלה מעניינת. דיברנו על כמה, בת כמה היא הייתה. אתם חושבים שהייתה בת 3? לא יכול להיות. לא יכול להיות. ברור שהייתה יותר מבוגרת זה. ונכון שהיו שולחים נערות, כן, לשאוב. אבל, אז יכול להיות שהיא בת 12, משהו כזה, אולי היא בת 15. כן? אבל ברור שלא מדובר בילדה קטנה. אז למה חזל אמרו שהייתה בת 3?
אה?
לא. ואז יוצא מזה גם עושים את יצחק בן 37 בעקדה. כן? כי זה בדיוק הזמן שבו מתה שרה, ורוצים להצמיד את זה לזה. כל הדברים האלה הם לא הכרחיים. אלא הם באים לדבר על המעלה העקרונית. ברגע שילדה היא בת 3, בתוליה אינם חוזרים. וזאת אומרת שבאופן עקרוני היא שייכת כבר ליצחק. לכן אמרו שהיא בת 3, לציין שברגע שהיא בת 3, היא של יצחק. אבל למעשה הייתה יותר גדולה. כך אומר המהר"ל מפראג. ברור, שאם לא כן, הדברים האלה... זה כמו שלמשל אומרים על יעקב אבינו, שהוא לא בסדר, שהוא לא הציע את דינה, לעשיו. בין כמה היה עשיו בשעה שהוא צריך להציע דינה לו? הוא היה בן 98. בת כמה הייתה דינה? 7-8. זאת אומרת יש 90 שנה הפרש ביניהם, ובאים בטענות אל יעקב אבינו, למה הוא לא עשה את השידוך? לא בסדר. ברור, לא יעלה על הדעת שמדובר כפשוטו. אלא הכוונה שצריך להיות איזשהו חיבור בין משפחתו של יעקב למשפחתו של עשיו, אז זה יכול להיות עם נכד של עשיו. זה הכוונה שצריך לשדך אותה. איך זה הדבר הזה יוצא על הפועל? למעשה, אז יש דרכים. אבל מה שחזל דיברו עליו זה על המהות. במהות דינה ראויה לעשיו. זה מה שזה אומר. והאיש, אז עכשיו אני חוזר פה לשאלה, מי זה האיש הזה? מה הוא עושה פה? טוב, בואו נבדוק. משתעלה מחריש לדעת היצליח השם דרכו אם לא, והיא כאשר כאילו הגמלים לשתות, והיא ככה איש. נזם זהב, וכה משקלו, שני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם, ויומר בת מיית. אגידה נלי, אגידי נלי, היש בדביך מקום לנו לדי. זה לא מובן. טוב, אז אפשר להגיד, לא חייבים להגיד שהוא נתן את הנזם ואת הצמידים, לפני השאלה. הוא לוקח את הנזם והצמידים ושואל אותה. כן? משהו, צמידים על ידיה, כמובן בשביל ידיה. ואז הוא שואל אותה בת מיית, אבל אפשר להגיד שבאמת הוא נתן קודם, אבל אז זה סותר את ההמשך של הסיפור. ואת אומר אליו, בת בתואל הנוכי, בן מלכה, שילדה לנחור, ואת אומר אליו גם תבן, גם מספור, רב עמנו, גם הקודנון, והיקוד האיש, והשתחו לשם. האיש, אנחנו נאמר עכשיו פשוט, זה המלאך. הוא ישלח מלאכו, המלאכים נקראים בתורה, בתנך, אישים. וימצאו איש בשדה, וימצאו איש, והנה טועה בשדה, איש זה גבריאל. מה? אז זהו, השאלה איפה האיש הזה נמצא. הוא נמצא עם העבד. כלומר, העבד כנראה לא בדיוק מבין מה קורה, והוא משוכנע שהוא מנהל את כל העניינים האלה. מצד האמת, האיש נמצא מעליו. כלומר, זה לא איש גשמי, כן? זה משהו רוחני. תשימו לב, אני רוצה כאן לקרוא, דווקא בסוף הפרק, יש סיפור, ותקום בפסוק סמך הלב, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש. כלומר, למה רבקה הולכת? כי היא רואה מלאכים, ותלכנה אחרי האיש. והיא ככה העבד את רבקה וילך. העבד משוכנע שהוא לוקח את רבקה. הוא חושב שהוא המנהל את העניינים, מצד האמת, רבקה הולכת אחרי האיש. ואז יוצא שאנחנו נצטרך לקרוא עכשיו בפרק, איפה האיש ואיפה העבד, ויהיה לנו כמה הפתעות מעניינות. כן. אגב, הפרק הוא מאוד ארוך. מה אמרו על זה חז"ל? יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אהה. ולכן התורה מספרת גם את הסיפור כפי שהוא קרה, וגם את הסיפור כפי שהוא מסופר על ידי העבד. יפה. ומה קורה בסוף? כתוב, רגע. פסוק סמך וב, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. בסיפור, כבר כשמספרים איך שהעבד מספר ליצחק, פתאום התורה מקצרת. אני, במקום התורה, הייתי כותב עוד פעם שלישית את הסיפור, אם כבר יפה שיחתן של עבדי אבות ותורתן של בנים, אז תגיד איך הוא סיפר. עשיתי ככה וקרה ככה. כן? אבל יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים ולא מתורתם של אבות. זאת אומרת, ביחס ליצחק, העבד איננו במעלה שיכולה להתחרות עם תורתו של, או עם השיח של יצחק. כן? יצחק הוא למעלה ממנו. אז כשמדבר עם יצחק, זה כבר, ויספר העבד יצחק כל הדברים אשר עשה. עכשיו, הסיפור, בואו נראה איך התורה מספרת אותו. ויקוד האיש, וישתחו לשם. אז האיש משתחווה, המלאך השתחווה.
העבד שום
דבר. לא, אנחנו נראה מיד, כי הוא עוד לא יודע אם ייתנו לו אותה. כן, ויאמר ברוך השם אלוהי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ועמיתו עם אדוני, אנוכי בדרך נחני השם בתחי אדוני, ואתה רוצה נערה ותגד לבית אמה כדברים האלה ולרבקה אח ושמו לבן. מי אמר שזה בא בחיבור? מי אמר שזה בא בחיבור? למה לא בא בהיפוך? זה בא בהיפוך, לא בא בחיבור. זה בא בהיפוך. ויומר, אם לא, זה היה צריך להיות עתיד. יומר זה עתיד. ויומר, לשון העבר, לכן זה בא בהיפוך. עכשיו, מה שהיא עושה, היא הולכת לבית אמא, ויש לה אח ושמו לבן. מי חסר פה בתמונה? בתואל. אז אין פה בתואל. למה אין בתואל? אני טוען שהוא כבר היה מת. כן, שבתואל כבר לא היה בחיים. עכשיו, לא, אנחנו נראה לכם בפסוקים איך צריך לקרוא את זה. רגילים לומר שבתואל היה בחיים, אבל בפשטות הוא לא היה בחיים. יותר מזה, יש כתוב כאן, רגע, אתם תטענו שאני לא צודק, כי הרי כתוב היען לבן ובתואל, נכון? בסדר. כן, אבל אתם טוענים שבתואל היה חי, בסדר? עכשיו, אם אתם הולכים לפי המדרשים, הוא מת באותה סעודה, נכון? יוצא שרבקה יוצאת לבית יצחק, היא יושבת שבעה. היא יתומה, יושבת שבעה על הגמל, כנראה. כן? יותר מזה, כתוב כאן, ויוצא העבד ככסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. האבא לא נמצא. אז מה פתאום עושה פה בתואל באמצע? כשנגיע לבתואל, אנחנו נדון בזה. עכשיו, אז היא הולכת לבית אמה, נו, 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 נו. ויהי, ולרבקה אח ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. אז את מי לבן רואה? את המלאך. במסכת עבודה זרה, בדפים הראשונים יש שם רשימה של נביאים של אומות העולם. לפי אחת הגרסאות, בתוך הרשימה נמצא לבן. לבן הוא אם כן נביא. בינתיים עוד לא נתגלה אליו, אבל הוא רואה את ה... אבל ברור שבסוף, כן, הוא זוכה לסוג של נבואה. זאת אומרת, מדובר במשפחה עם מודעות רוחנית גבוהה. היחיד שלא מבין מה שקורה, זה העבד. מה?
רק נביא רואה מלאך.
רק נביא רואה מלאך. לפי זה כן? לפי זה כן? טוב, יש... אתה צודק, הרמב"ם במורה נבוכים דן בכל המחזות האלה של אנשים שהם לכאורה לא ראויים לנבואה ובכל זאת רואים, אז יש לו את התירוצים שלו. אבל בפשטות אנחנו רואים פה שמדובר בחברה בעלת מודעות רוחנית מאוד גבוהה. רבקה רואה את האיש, לבן רואה את האיש, מי שלא מבין מה שקורה זה העבד. העבד הוא אדם פשוט יותר, והוא רואה את המציאות הפרגמטית. ויהי קראות את הנזם ואת התמינים על ידי אחותו, שומעו את דברי רבקה, אחותו למור, כה דיבר אליי האיש, ויבוא אל האיש, והוא הנה עומד על הגמלים על העין. ויאמר בו, ברוך השם, למה אתה עמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. שימו לב איך הוא קורא לו, ברוך השם, אתה אדם ברוך. סותר את דברי אברהם, שאמר שהוא ארור. אז הוא הוציא אותו מקללתו. כיוון שהוציא אותו מקללתו, זה נותן לעבד מחשבות חדשות בדבר האפשרות להיות בקשר משפחתי עם אברהם. אנחנו נראה את זה בהמשך. ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, ויתן תבן מסעול הגמלים, ומים בחוץ רגליו. כן, 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 ברור. ורגלי אנשים אשר איתו. כלומר, כל הפעולות שעושה העבד, בעצם האיש עושה אותם. זה הכוונה. כמו שאומרים, השבא... איזה תועלת בזה שהוא כמלאך עושה את זה? יש כנראה יסודות רוחניים בזה, שפתח את הגמלים, ללמד אותנו שנמלטים מן הגזל, לחוץ רגליו מעבודה זרה, וכדומה. ויושם לפניו לאכול, ויאמר, ויאמר לא אוכל, עד אם דיברתי דבריי, ויאמר דבר, ויאמר עבד אברהם אנוכי.
זה ברגלי האנשים, זה גם מלאכים?
לא, לא כתוב איש. כתוב אנשים, אם לא זה אישים, עליכם אישים אקרא, וקולי אל בני אדם. אז אישים זה מלאכים, בני אדם, בני אדם. אבל אנשים זה בני אדם. עכשיו, עבד אברהם, אנוכי. אומר הרב קוק, רואים שתפארתו של אותו אדם, זה להיות עבד אברהם. באיגרתו המפורסמת בנושא העבדות, שהוא מסביר מדוע העבדות הייתה רלוונטית לזמן העתיק, והנה הוא מביא כאן, שאצל צדיקים, להיות עבד של הצדיקים, זאת מעל. מה? תביא עבדים, נכון. והשם ברך את אדוני מאוד ויגדל, וייתן לו צאן ומכה וכסף זהב ועבדים ושפחות ומלים וחמורות. שאלה, מה זה ושם? ושם, ואדוני, כן, מה זה הוו הזאת? חז"ל אומרים כל מקום שכתוב ושם, הוא עובד דינו. אז כיוון שמדובר פה על יצחק, אז מידת הדין פה היא זו שבאה לידי ביטוי. נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם. והשם זה מידת הדין.